בוקר טוב. בסייעתא דשמיא, אנחנו עוסקים בסוגיית ההשתדלות והביטחון. בשיעור הקודם ראינו את השיטה שמעצימה את הביטחון ושמה את ההשתדלות בעצם בתור מאמץ של האדם, הן בגלל חטא האדם הראשון, אפשרות של כנס, הן בגלל אולי שזו מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל זה בכלל לא משפיע על כמה כסף הוא יקבל ואיך תהיה הפרנסה שלו. זאת אומרת, ניתוק מוחלט בין מאמצי האדם לבין מה שהוא מקבל. מה שהאדם מקבל זו גזרה. הטבע זה אשליה. זה שיש קשר בין הפעולה שלי לבין סכום הכסף שאני מרוויח בכל חודש, זה רק נראה לך ככה. באמת, מצד האמת, גם אם היית יושב בבית, לא היית עושה דבר, הכסף היה ראוי שיגיע אליך, אלא שמסיבות שונות שהערכנו בהם בפעם הקודמת, הקדוש ברוך הוא ציווה עליך להשתדל. ממילא, אם זה כך, המטרה היא להשתדל כמה שפחות. והמדרגה הגבוהה ביותר זה מי שלא משתדל כלל, אבל אלו לרוב יחידי סגולה. עד כאן תמצית של מה שראינו בפעם הקודמת. ועכשיו, היום אנחנו הולכים לראות גישה שבאופן פשוט היא הפוכה לחלוטין, וגדולי ישראל רבים הולכים בה. אז בואו נתחיל. אומר רבנו סעדיה גאון, לכאורה הוא מציג בדיוק את השיטה הקודמת שאותה למדנו. מצויים אנשים רבים האומרים כי הטוב ביותר שיתעסק בו האדם בעולם הזה היא עבודת השם בלבד, כי השם יספק לו ענייני מזונו ורפואתו ויתר צרכיו. מה, אתה לא סומך עליו? אין לך ביטחון בהשם? זו הטענה. אומר רבנו סעדיה גאון, אילו היו צודקים כי הביטחון כולל הכל, אז למה שלא יבטחו בהשם גם במקום העבודה? כלומר בעבודת השם, שהקדוש ברוך הוא יביא להם גמול גם ללא השתדלותם. אלא כשם שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שעליו רצונו להטיב לאדם, רק על ידי מאמצו ועמלו הוא זוכה לגמול רוחני, אותו דבר בדיוק גם בעניין הגמול הגשמי. אם לא תשתדל, אם לא תתאמץ, לא תגיע לשום דבר. דהיינו, וכך גם רבי יהודה הלוי אומר, בכוזרי, אומר, זה נכון שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם, אבל הוא בחר להנהיג את העולם על ידי אמצעים טבעיים. ואם לא תנהג בהם, לא תשיג את מטרותיך, שלומך או אובדנך, אמנם ישלמו בסיבות האמצעיות. ומכללן, יתר על כן רובן, נקיטתך ביוזמה ובחריצות. זאת אומרת, הנהגת השם את העולם היא דרך סיבות אמצעיות, וזו לא אשליה. אלמלא כן, אומר הרמב״ם, לא הייתה התורה מצווה על האדם לעשות מעקה לגגו, כי אין משמעות להשתדלות. בכל מקרה האדם הזה נגזר עליו למות. התורה לא הייתה מזהירה ממוות במלחמה, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. מה זה משנה? אם נגזר עליו שהוא ימות, גם במדינה שלו, גם אם הוא לא יצא למלחמה, הוא ימות, ולא יזכה לאותה אישה. בסוגיית לא יחבול רחיים ורחב, אל תיקח את זה ממנו. במה הוא ישתמש? במה ישכב? אם אתה לוקח לו את השמיכה שלו? לא הבנתי. אם הכל מאיתו יתברך, וסוגיית הפרנסה לא תלויה במאמצנו, מה זה במה ישכב? הקדוש ברוך הוא ידאג לו. אם אתה תיקח לו, לא יהיה לו. אומר הרמב״ם, ושוב, גישה שונה לגמרי, התורה לא מצווה על אשליות. ככה הוא כותב במקור שלמדתם השבוע, במקור 5, שבוע שעבר. ואילו הייתה הכנה בלתי מועילה מן המקרים הממיתים, לא הייתה לזו המצווה תועלת. ככה הוא מדבר לגבי ועשית מעקה לגגיך. לפי שהוא לא ירחיק בזה הנזקים. ולהפוך בעצם את מצוות התורה לגורמות לאשליה, זה בלתי סביר בעליל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא באמת כי זה מועיל, אלא רק כדי שיבצר אצלך תחושת אשליה שאתה עושה משהו, אבל בעצם אתה לא עושה משהו, והמבחן שלך זה הנה תתגבר על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך להרגיש. מה זה התפיסה האמונית הזאת? זה בכלל היסוד שעומד מאחורי הדבר הזה, זה יסוד שמופיע בראשונים ובאחרונים. היסוד הוא חליל על האל, אומר הכוזרי, שתסתור התורה דבר שיבוא במופת שכלי או במראה עיניים. זאת אומרת, אנחנו תופסים שהמציאות כולה היא גילוי אלוקי. והקדוש ברוך הוא מתגלה בכמה נתיבים. יש את נתיב התורה, ויש את נתיב השכל, ויש את נתיב החוש. כולם גילויים אלוקיים. לא ייתכן שיבוא נתיב אחד ויסתור באופן בוטה נתיב אחר. לפעמים יש לנו שאלה של הכרעה, של מינונים. אבל לומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם בשקר, זו אמירה שאין לה מקום. התורה לא תסתור את השכל, התורה לא תסתור את החוש. אמר הכוזרי, אמר החבר, לא יכחיש טבע אפשרי אלא עיקש מתווכח, אומר מה שאינו מאמין בו, לפי שאתה רואה מתכוננותו למה שהוא רוצה בו או חושש ממנו. תבוא לאותו אדם שיגיד, לא לא לא, הכל גזרה, הכל מאיתו יתברך, ועכשיו אתה תאיים עליו עם אגרוף, מה הוא יעשה? יגן על עצמו, למה? אם אתה צריך לקבל את האגרוף הזה, אתה תקבל. אם אתה לא צריך לקבל את האגרוף הזה, אתה לא תקבל. מה אתה נבהל? למה אתה לא בוטח? ואילו היו אמירות מכוונים כוונה ראשונית מהעילה הראשונה, היו נבראים לשעתם בכל רגע. זאת אומרת, לפי הסברה שהרב דסלר הציג אותה, הכל נס. זה רק נראה לך, זה רק הרגל. אז בעצם הכל נברא כל רגע מחדש. והיינו יכולים לומר בעולם בכללו בכל עת, כי אתה בראו הבורא. הנה, הכל נס. ולא היה לנשמע יתרון על הממרא. כן, לפי התפיסה הקיצונית הזאת, שוודאי הרב דסלר בעצמו לא סובר אותה, כן? אבל אם אני אומר הכל נס, והקדוש ברוך הוא בורא כל רגע את העולם מחדש, כנס, אז אפילו סוגיית הבחירה החופשית מוטלת כאן בספק. והדבר הזה מוביל לגנויות גדולות כרוכות באמונה הזאת, והחמורה שבהן, הכחשת הראייה, כמו שאמרנו. תגיד, אתה לא רואה? אתה לא רואה שהמציאות היא אחרת? נכון? שניסינו לגונן על הגישה הזאת, אמרנו, שמע, זה מורכב, זה לא בדיוק תמיד כך. הנה, המציאות לא תמיד כך. לפעמים מי שעובד הרבה, דווקא חסר לו. לפעמים מי שעובד מעט, דווקא יש לו. אומר רבי יהודה הלוי כנגד הטענה הזאת. זה לא נכון. יש סטטיסטיקה. יש על פי הרוב. בסופו של דבר, כאשר אדם בורח ממקום בטוח לשריפה, לא יגידו, מה לעשות? לפעמים קורה שגם בשריפה מישהו ניצל, וגם במקום בטוח מישהו נופל על עץ. יגידו שהוא מטופש, נכון? יגידו שהוא חסר אחריות. למה? כך אומר רבי יהודה הלוי, במקור ראשון, בדפים הראשונים שחילקתי לכם. אבל, כן, ואל תטען במה שירה מעט ובאופן נדיר, ובדרך ההזדמן והמקרה, מעובדן היוזם ושלום המופקר המזניח. זה דבר נדיר, אתה לא יכול להביא ממנו ראייה. תסתכל על החוש, תסתכל על המציאות, אתה לא רואה שזה עובד? אתה לא רואה שכך העולם מתנהל? יבוא אדם, שמעת על פלוני, תגיד, שמעת מה קרה לו? מה קרה? אל תשאל. מת. הלך. למה הלך? למה הלך? מי שמכיר גשש מפורש. כי רץ. היה עושה הרבה כושר. מת בגיל 35, השם ירחם. אני אמרתי לך, תמיד הרגשתי שכושר זה דבר מסוכן לבריאות. זה לא, לא יודע, משהו שם הרגיש לי לא... לא בטוח. שטויות, נכון יש אנשים בריאים שמתים בטרם מת. עושים כושר וזה. אבל מה לעשות שהמציאות מראה שהרבה מאוד אנשים, שרוב האנשים ששומרים על כושר ובריאות, סך הכל זה עושה להם טוב לחיים. זה דבר טוב, אתה לא יכול להביא ראייה מן הנדיר. לא ככה מנהלים עולם. זאת אומרת, אמרנו פעם הקודמת, הראייה, הקושייה הכי חזקה של השיטה הקודמת, של ביטחון במרכז, זה המציאות. אתה לא רואה שזה לא עובד ככה? אבל אמרנו, זה הקושייה עליהם. אבל גם הראייה הכי חזקה להם, זה המציאות, כי בה אתה רואה כל כך הרבה דברים שמסתדרים אחרת. כן, אבל מה הנדיר? ומה המרכזי? לא להכחיש את החוש. לא ליצור תפיסה אמונית שגורמת לאדם לחוש שהוא חי בתוך אשליה. וכל מה שהוא רואה זה בעצם לא הדבר האמיתי. זו לא דרכה של תורה. כך אומרות כל השיטות הללו. נקרא גם את הספר העיקרים, שנייה אחת. גם ספר העיקר אומר כך. הוא אומר, וזה מבואר גם כן, שהוא מחויב טבע אפשר הנמצא, במקור שלוש, בדפים של היום. וזה אם מצד השכל ומצד התורה. יש לאדם אפשרות לפעול במציאות, זה דבר אמיתי. והוא כותב עוד דברים, והדבר הכי חמור, שכן, אני אקרא רגע, זה דברים חשובים. מצד השכל, שאם היה טבע אפשר בלתי נמצא, היה השתדלות בכל דבר שב ובטל. ויהיה משפט מי שישתדל להשיג דבר, ומשפט מי שישתדל שלא יגיע הדבר ההוא שווה. וזו בדיוק הטענה של השיטה הקודמת. אין הבדל ביניהם. מצד האמת האלוקית אין הבדל ביניהם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, תעשה השתדלות. והתבטאו לפי זה המלאכות והאומנויות וכל מלאכת מחשבת. ויבטל הלימוד וההתלמדות. הוא בטל שיקרב האדם אל המועיל ויברח מן המזיק. ולא יהיה בכאן מבוא לרצון כלל. וזה הפך המוחש והפך מה שנוצרנו עליו. זה סותר את מה שאני רואה במציאות, וסותר את מה שנוצרנו עליו, כלומר את התחושה האינטואיטיבית, החזקה ביותר, שכאשר אני אעשה, יהיה לי. כאשר אני לא אעשה, לא יהיה לי. האם הקדוש ברוך הוא טבע בנו חוויית חיים כל כך חזקה שהיא של שקר? תבינו איזו אמירה חריפה זאת. חוויית החיים הבסיסית של חייך היא שקר.
אבל זה ממש לא מדל.
זה לא נכון. זה לא נכון. יש הבדל, נסביר את זה בצורה כזאת. קודם כל, אני אשלים רגע את הדברים כדי להראות. אני חושב שכמובן אנחנו אומרים את הדברים בזהירות, אבל בתפיסת עולם בה אלוקים מנותק מן העולם, וזה בצורה הקיצונית שלה, זה תפיסת עולם נוצרית, שהעולם כל כולו בחטא וכל כולו שקר. בתפיסת עולם כזו, אז בעצם האדם צריך ככל שניתן לצמצם את חייו, להקטין את תחושותיו ולא לסמוך על עצמו. ולכן הנזיר היא הדמות האידיאלית בתפיסה הנוצרית, וגם אני מאמין כי זה אבסורד. שם נבחנת האמונה שלך. האמונה הנוצרית במהותה לא רציונלית, וזו גדולתה מבחינת עצמה. אבל אם אני אוחז בתפיסת עולם שהקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות, אני לא מוכן לקבל תפיסה, כמובן, כן, לא אני אישית, אלא גדולי ישראל הללו, שהתורה והאמונה יסתרו את השכל ואת חוויית החיים של האדם. אתם שואלים עכשיו שאלה נכונה. גם חז"ל קראו לעולמנו על מדי שיקר. זאת אומרת, בהחלט יש הטעיות בעולם. ואדם יכול ללכת על פי יצריו, ואדם יכול להדחיק את עולמו הרוחני. זה נכון. אבל השקר הוא תמיד לקחת חלק מן האמת ולהפוך אותה לכל האמת. ואנחנו רוצים אמת שלמה. תתחשב גם בעולם הרוחני שלך. אל תישאר ברבדים החיצוניים של החיים. אבל יש הבדל גדול בין לומר, יש הטעיות מסוימות שהחוש לוקח אותך אליהם. דרך אגב, גם השכל יכול להביא להטעיות מסוג אחר. ואת התורה, אם לא לומדים עם המסננים השכליים, גם אתה שם יכול להוביל לטעויות של עבודה זרה, אומר הרמב״ם, הנה, כתוב שהקדוש ברוך הוא גוף. לכן אנחנו צריכים להשתמש בכל הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ורק על ידם נוכל לכוון לאמיתתה של תורה ולהיות עובדי השם באמת. זה אמירה מסוימת שאתה יכול ליפול בטעויות ושגיאות, זה נכון. אבל להגיד שחוויית החיים הבסיסית של חיי, שאיתה נוצרתי, שזאת אומרת, שיש משמעות למעשים שלי, שזה פועל באמת, שאני רואה באופן עקבי במציאות, למעט יוצאים מן הכלל נדירים, שבאמת זה עובד, להגיד שזה הכל אשליה, וואו, זו אמירה חריפה הרבה יותר. סכנת השקר קיימת בעולם. אבל להגיד שחוויית החיים הבסיסית של חיי היא שקר, ולא משנה כמה אני אעשה, בפועל זה לא באמת אמיתי, זו אמירה בעייתית. זו אמירה חריפה. זו אמירה שיוצרת תפיסה אמונית, שכל הזמן חובה ניתוק בין התורה לבין חיי האדם בפועל. יהיו יחידי סגולה אולי שיהיו מסוגלים להכיל בתוכם את המדרגה הזאת. רוב האנשים יגידו השתדלס וירגישו חנוקים. כי בפועל כל חייהם צועקים אחרת. כן.
גם התורה מנותקת הרבה פעמים מהשכל והאינטואיציה. אנחנו מכין תפילים ואנחנו עושים הרבה מצוות שאין לנו שם אינטואיציה לעשות אותם ולא רואים בהם
שום. שים לב, גם כאן. להבחין בין דברים שאני לא משיג אותם בשכלי, דברים שאני לבד לא הייתי מגיע אליהם, לבין דברים שהם סותרים את השכל או סותרים את חוויית החיים. התורה בוודאי, איך הגר"א אומר, האמונה מתחילה היכן שהשכל נגמר. זאת אומרת, יש דברים שהשכל שלי לא מצליח להגיע אליהם, והתורה מרימה אותי לקומות נוספות. אבל היא לא סותרת את הלוגיקה הבסיסית של האדם. היא לא סותרת את החוש הכי חזק של האדם. היא לא סותרת את האינטואיציות הכי פנימיות של האדם. בדיוק להפך, היא מבטאת את האינטואיציות הכי פנימיות של האדם. זה חלום הכוזרי. מה ההשלכה? מה הנפקמינה? הנפקמינה מזה היא נפקמינה חריפה ביותר, שהאדם צריך לעשות כל אשר ביכולתו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, נסכם מה שראינו עד עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם שכללי התפעול שלו הם אמצעים מביאים לתוצאות. זה לא אשליה. אם לא תפעל באמצעים, לא יהיו לך תוצאות. ככה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, ונסביר בהמשך למה. ממילא, אומר הרמב"ן במקור 6, בדפים הראשונים, האדם צריך לעשות מה שביד האדם לעשות. באופן כללי, שיטת הרמב"ן היא שיטה מורכבת שיש פצעים לכאן ולכאן, וצריך להרחיב בה בהזדמנות. אומר מארי אבן שואב, שיעקב אבינו השתדל בכל כוחו לבקש צרכיו. אומר המהר"ל במקור 9, יש להשתדל לעשות כל דבר שראוי לעשות. בגבורות השם, הספר העיקרי במקור 14, במאמר רביעי פרק ו', להעיר האדם, כן, שהחריצות טוב בכל דבר. ובעבור זה השלמה משבח החריצות ואומר, ויד חרוצים תעשיר. הוא מגנה העצלה להעיר האדם שישתדל להשיג מבוקשו בכל מאמצי כוחו. לא להיות בעמדה של יהיה בסדר, סמוך על סמוך, שטויות. יתרה מכך, אם הוא לא פועל מספיק, הוא לא יקבל סיוע משמיים. אומר המהר"ל במקור 11 בגבורות השם, כתב יד, ואם הוא חסר מן השמירה שאפשר לאדם לעשות, אין הקדוש ברוך הוא משלים מלמעלה. אומר רבי אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים, מי שבידו להיזהר אינו בכלל פתאים, כן, שומר פתאים השם, אבל אם אתה יכול להיזהר בעצמך, אתה חייב. אם לא ישמור את עצמו, הוא מתחייב בנפשו ולא יהיה משומר מן השמיים. שימו לב להבדל העצום. לפי השיטה הקודמת, ככל שתשתדל פחות, תזכה יותר לסיוע משמיים. זו השאיפה שלך לפחות. לפי השיטה הזאת, ככל שתשתדל יותר ותעשה את כל מה שאתה מסוגל לעשות, תזכה לסיוע משמיים. שתחשבו על זה, הדברים פשוטים. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא דואג למחסורם של כל בריאותיו. מסביע לכל חי רצון. אומר ספר העיקרים דבר נפלא. איך הוא מסביע לכל חי רצון? תגידו, איך האריה מקבל את תרפו? איך הציפור אוכלת? זה מגיע אליה? לא, זה לא מגיע אליה. היא צריכה להתאמץ בשביל זה. אז ככה מסביר ספר העיקרים, במקור 13, בדפים הראשונים. בשנתן, איך הוא דואג לחיות? הוא נתן בהם טבע לבקש תרפם בעת הראוי ומדבר הראוי. ואיך הוא דאג לאדם? ולכן האדם, אחר שנתן בו מדע והשכל, צריך שישתדל בהשגתו ולא יתרשל בזה. כי ברכת השם היא תעשיר למכינים עצמם לקבל אותה. ואם לא הכין עצמו לקבל אותה, לא יעזור לך כלום. הנה, הקדוש ברוך הוא גזר עליך. אולי אפילו כאן אנחנו נתחיל לענות על הקושיות הרבות מדברי חז"ל. מזונותיו של אדם קצובים לו. נכון, אומר ספר העיקרים, הם קצובים. ואם לא תעבוד בשביל לקבל את השפע הזה, זה פשוט לא יבוא. זאת אומרת, יש לך איזושהי קצבה מסוימת, אבל אתה יכול להקטין אותה בחוסר השתדלות. אתה יכול אולי אפילו להגדיל אותה מבחינה מסוימת. אם מעמדך הרוחני ישתפר, זה נדבר בעזרת השם בפעם הבאה. זאת אומרת, כל מה שמדובר על זה שדברים נגזרים מראש, אותו דבר לגבי 40 יום קודם יצירת הוולד, מוכרז, בת פלוני לפלון, מכריזים לשמיים, מי הזיווג שלך? יאללה, אל תצא לדייטים, לא חבל על כל הזמן שלך? לא חבל? באמת, ביטול תורה. תחשוב מה זה, אתה יושב בבית, גם ככה נגזר מי תהיה אשתך. יושב בבית, ממתין, מזמין פיצה, הפעם זה שליחת פיצה, היא במקרה דוסית, מהמדרשה הנכונה,
80 לשעה.
יש רכב. קיצור, אתה מסודר.
גם וגם, גם.
זה שמע, חיים הטובים, נו.
שמקדימנו
אחר. יפה, אתה כבר מראה שזה לא כל כך מוחלט הדבר הזה, נכון? למה אנחנו לא עושים את זה? למה אף אחד לא מדריך לעשות כך? למה צריך להשתדל גם בעולם הזוגיות? כי מה שכתוב, בת פלוני לפלוני, יש לזה הרבה הסברים, לפחות לפי העיקרון של ספר העיקרים, יש פוטנציאל של הזיווג שמתאים לך. תתחיל לעבוד. זה כמו להגיד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חבר'ה, איזה נחת. מה אנחנו עושים בו בישיבה ובחיים, תגידו לי? זהו, העסק סגור. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. הבנתי, אוקיי, סבבה. הבנתי. זו אותה משנה, כן? זאת אומרת, יש פוטנציאל. מה אתה עושה איתו? האם אתה מממש אותו? או שאתה מפקיר את אחריותך על החיים שלך? בשביל זה נבראת. בשביל זה אתה כאן. האם האדם נגזר עליו מתי ימות או לא ימות? או שזה תלוי בהשתדלות שלו? גם כאן, תלוי בהשתדלות שלך. אומר הרמב״ם, אין לנו קץ קצוב לחיים. יכול להיות שהאדם עם פוטנציאל גופני מסוים, אז הוא אמור לחיות 75 שנים. אבל אם הוא יקפוץ מבניין, זה ייגמר קודם. וזה לא כי הקדוש ברוך הוא רצה, אלא כי אתה גרמת לזה. כך כותב אור החיים הקדוש, גם זה לא בטוח. לפי חזקיהו, זה תלוי בשני פירושים בגמרא, האם חזקיהו נוספו לו שנים נוספות, או שרק החזירו לו את מה שירד ממנו. זאת אומרת, לפי זה השתדלות האדם יכולה אפילו להאריך את ימיו, אבל ככל הנראה כאן עיקר השתדלות שמעריכה זה בדברים הרוחניים, ולא בדברים הגשמיים, ככל הנראה. בנוסף, כמובן, למאמץ הגשמי. שימו לב מה אור החיים הקדוש כותב. מה, לא הבאתי את זה לכם? כן, מקור 10, בדפים של היום. שהאדם בעל בחירה ורצון, ויכול להרוג משלא נתחייב מיתה. חבר'ה, הבחירה החופשית זה אשכרה אמיתי. זה עובד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באמת התכוון שמה שאנחנו מרגישים ורואים, ושהתורה מצווה אותנו עליו, באמת זה יעבוד.
דני, מה הם מגלגלים זכות על ידי חייו? שאומרים שאם מישהו הרג מישהו, כנראה צריך למות ו...
אז אומר ספר העיקרים לגבי העניין הזה, אלה המקרים החריגים, כך אומר גם הרמב״ם. אפילו ממזר אחד בסוף העולם, וממזרה, והקדוש ברוך הוא בא ומזווגן זה לזה. אומר, זה דרך שכר ועונש. יש מקרים שבהם האדם מכוח זכויותיו, או מכוח שגיאותיו, הקדוש ברוך הוא מזמן לו משהו. באופן אל-טבעי, של השגחה נסתרת, של נס נסתר, של השגחה. אבל זה היוצא מן הכלל. ודרך אגב, מה יפה גם כאן לראות? שמה גרם להשגחה הזאת? המעשים של האדם. גם כאן האחריות של האדם נמצאת כאן. זאת אומרת, זה הדבר החריג. ובכלל אומר לנו, ובת פלוני לפלוני, וממון פלוני לפלוני, גם כאן אומר הרמב״ם, ממה נפשך? אם, הרי להתחתן זה מצווה. אז הקדוש ברוך הוא לא יגזור לקיים מצווה, אפילו אותה לפי אותם שיטות שמצמצמות ואומרות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, רק משהו מצווה, רק שם יש לך בחירה חופשית. נו, אז זה מצווה. ואם הנישואין האלה באיסור, אז זו עבירה, אז הקדוש ברוך הוא גם לא יגזור לעשות עבירה. איך אפשר לחלוק על הדבר הישר הזה שהתורה מכווינה אליו? ואומר הרמב״ם, כלל, בכלל, מכל אגדות חז"ל, אפשר להביא כאן עוד עשרות אגדות חז"ל, בכלל, כמו שהבאנו, מזונותיו של אדם קצובים לו, 40 קודם יצירת הוולד, ממון פלוני לפלוני, וכו' וכו'. אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלא נמען. נכון, אתה לא נוגע, אבל בשביל שיגיע אליך מה שמגיע לך, אתה צריך לעבוד בשביל זה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ככה העולם מתוכנת. כל ניסיון לפעול ההפך, הוא פשוט פוגע ברצון השם, בהשגחתו על העולם. ואומר הרמב״ם, כלל לגבי כל אגדות חז"ל, אפשר למצוא עוד מלא אגדות חז"ל. זה מדהים. בפעם הקודמת, היה לנו המון אגדות חז"ל, ומעט מגדולי ישראל. בפעם הזאת, יש לנו מעט אגדות חז"ל, והרבה מגדולי ישראל. כי הכלל שמנחה אותנו, זה שהאופן בו אנחנו קוראים את התנ"ך ואת אגדות חז"ל, כמו שאמרנו, זה לעולם לא באופן שיסתור, את השכל, החוש והאינטואיציה הבסיסית של האדם. כך אומר הרמב״ם בכל הכללים שלו בקריאת אגדות חז"ל, וכך הוא כותב בדברים החריפים שלו, שמי ש... אני קורא במקור 4 בדפים הראשונים, מי שהולך ומחפש באגדה או במדרש, או בדברי אחד מן הגאונים ז"ל, אתה יכול גם למצוא לפעמים בדברי גדולי ישראל איזה אמירות כאלה, עד שימצא מילה אחת על פשטה, ישיב בה על דברינו שהם דברי דעת ותבונה, המציאות מוכיחה אותם. והתורה מכווינה אליהם, כי לא נאמר שהתורה תצווה דברים שאין באמת לאדם השפעה בהם. אינו אלא מאבד עצמו לדעת, ודי לו מה שיעשה בנפשו. אתה פוגע בעצמך. העונש שלך זה איך שהחיים שלך ייראו, אחי. אל תביא לו קושיות מדברי חז"ל. לא, איך זה מתיישב מדברי חז"ל האלה? אגדות הרבה בר בר חנה אתם מכירים? יש הרבה דברים מוזרים באגדות חז"ל. יש כלל בקריאת אגדות חז"ל, כן? לא, כלל שלא הרמב״ם רק אומר אותו. המהר"ל אומר אותו, ורבי יהודה הלוי אומר אותו, וכמעט כל גדולי ישראל אומרים את הדבר הזה, אם לא כולם. יש קושי בדברי חז"ל? אתה מוצא את העומק. סותר את המציאות? סותר את השכל? יש כאן רעיון פנימי שרוצים להבהיר לך. תבין אותו. אז הנה, כבר תרצנו חלק נרחב מהמקורות האלה בדברי חז"ל. ואיך אנחנו נתייחס לסוגיית הכל ברצון השם, הכל מאיתו יתברך. גם הדבר הזה מצוי בדברי חז"ל. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו חוקי טבע. והקדוש ברוך הוא חלק מחוקי הטבע האלה, זה שלאדם הוא יחרוג מהחוקיות היבשה ותהיה לו בחירה חופשית. זה רצון השם. כשפלוני עכשיו, כשרובן נתן סתירה לשימון, זה היה ברצון השם או לא היה ברצון השם? תלוי למה אתה מתכוון רצון השם. אם אני אומר, הכל מאיתו יתברך. אז הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יקבל סתירה? אז הוא רצה, שאני אומר רצון השם, שזה שלוש משמעויות אפשריות. א', הוא נתן טבע שיש בחירה חופשית, אז כן, זה היה ברצון השם. ב', הוא אמר שאסור לאדם להקות את חברו. אז זה בניגוד לרצון השם. מצד רצון השם בהנהגה המוסרית שלו, בהדרכה המוסרית. ג', יש השגחה בעולם שהקדוש ברוך הוא בסוף מסדר את העניינים, אז גם המקרה הזה ספציפית נכנס לתוך מארג ההשגחה שהוא מאוד מורכב ומסובך ואני עכשיו לא רוצה להרחיב בו. אז זה היה ברצון השם או לא ברצון השם? תלוי באיזה מובן אתה משתמש. ואומר הרבה, מה שאומרים, הכל ברצון השם, הכל מאיתו יתברך, כאילו שהקדוש ברוך הוא רצה בדיוק שהמעשה הזה יקרה. לא. הייתה אפשרות שזה יקרה. אתה בחרת בנתיב הזה, כי הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לך אפשרות הבחירה. דרך זה, גם השתלבת במערך ההשגחה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שאתה תעשה את המעשה הזה, כי הוא אסר עליך לעשות את המעשה הזה. זו המשמעות של הכל ברצון השם. איך האסלאם דרך אגב מתבודד עם שאלה הכל ברצון השם, ואיך אני מונע את שליטתו של הקדוש ברוך הוא? הנה, עשיתי משהו בניגוד לרצון השם. היהדות לא נבהלת. היא אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לך אפשרות לעשות בניגוד לרצון השם. הוא ברא את העולם למענך, אתה יכול לקלקל אותו. נכון, ההיסטוריה בסוף תגיע ליעדה, זה אתה לא יכול לפגוע. אבל בתהליך של הדברים, אתה יכול באמת לפגוע. האסלאם מרוב בהלה בפגיעה בשליטת השם המוחלטת, אומר, הכל מכתוב, כולו מן אללה. זו הגישה המוסלמית. הרמב״ם מביא אותה במורה נבוכים, מופיע כאן, לא נקרא את זה, קטע השעריה. אומר, שימו לב, זה מדהים, זה צריך לעשות כמובן את החילוקים, אבל זה נשמע כמו גישות ביהדות, אבל צריך כאילו להעמיק בהם. לא הרוח היא שהפילה את העלים, אלא כל עלה נפל בגזרת האל. הוא אשר הפיל אותם עכשיו במקום זה. הוא אומר, לפי דעה זו, כל מעשיהם ותנועותיהם של בעלי החיים נגזרות מראש. גם לאדם הבחירה החופשית שלו לא קיימת, הכל מכתוב. נכון, אומר הרמב״ם, העונש הכי גדול לאדם שלא מאמין בכוחה של בחירה בפעולתו של האדם, זה מה שיקרה לו. אתה תסבול. באמת רואים את זה במציאות. אומר רבי יהודה הלוי, בכוזרי, תדע לך שמה שמגביר השתדלות, זה תפיסת עולם נכונה שההשתדלות פועלת. מה שהכי פוגע בה, זה תפיסת עולם מעוותת שההשתדלות לא פועלת דבר. כך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי. ובואו נסתכל על המציאות בפועל. אמרנו מבחן המציאות, מבחן החוש. טוב, אז זה מורכב. חלק מהדוגמאות שאני אתן כאן הן מורכבות, אבל לפחות אני אהיה קצת סטריאוטיפי, ועל מנת לפחות לתפוס את העיקרון. חברה ערבית, דיברנו? יש בתפיסת עולם שמסירה אחריות מן האדם, ואומרת שהכל מכתוב, זה חייב לבוא לידי ביטוי באורחות החיים שלך. איך קורה הדבר הזה? הרי יש לפעמים יחסים בין מה שנקרא בין אוכלוסיות שונות, בין אויבים, אבל תסכימו איתי שגם אדם מהמגזר הערבי אוהב את ילדיו. למה קורה הדבר הזה? שכל כמה שבועות, יישוב בצפון, יישוב בדרום, דוד דרס את אחייניתו, אבא דרס את ילדתו בת השנתיים. איך זה קורה? איך זה קורה? למה מעורבות יותר גדולה בתאונות דרכים? אי אפשר לנתק בין השקפת העולם שלנו לבין האופן בו אנחנו מתנהלים. תחשבו מה זה. אתה עובד עכשיו. אתה נוהג. ואתה קיבלת הודעה חשובה. זה גם ככה פיתוי לכולם. אבל אם אתה אומר, אם אני צריך למות אני אמות. אם לא אז לא. ברור שאתה נזהר פחות. אם אתה אומר, אני בטמטומי יכול להרוג ולסיים את הקריירה של החיים שלי 40 שנה לפני הזמן, אתה לא תיזהר יותר? עדיין הפיתוי קיים. עדיין אנחנו יכולים לטעות בשקר. אבל האם זה לא בוודאות משפיע על התנהלות האדם? דרך אגב, כאן אני נכנס עוד יותר ככה בזהירות, אבל אני חושב שזה יכול להסביר אפילו הבדלים בין ספרדים לאשכנזים בגלל ארצות מוצאם. אני חושב שבולט בצורה מאוד מאוד חריפה שהאמונה הספרדית, שוב, הממוצעת, המיינסטרים וכו', היא הרבה יותר חזקה, והאמונה האשכנזית היא הרבה יותר שכלתנית. לחילופין, שוב, בתור סטריאוטיפ שכולל הרבה אבל לא את כולם, אני חושב שבדורות הקודמים נושא של תכנון לטווח ארוך, חסכונות בבנק, כל מיני דברים כאלה, אני חושב שאצל הציבור הספרדי כמכלול היו יותר חלשים. היום שוב הכל כבר מתערבב, אצל ציבור אשכנזי הרבה יותר חזקים. למה? כי הציבור הספרדי הושפע בדברים רבים מהלך הרוח של המוסלמים. אתה יכול הרבה יותר לשמוע מציבור ספרדי דברים בסגנון של ככה היה, הכל כתוב, הכל היה זה, נכון, ממש, כאילו דברים, ציטוטים מאוד דומים. ציבור אשכנזי אתה פחות תשמע את הדברים האלה. פה יש חולאים מסוג אחד, פה יש חולאים מסוג אחד, אנחנו צריכים לעשות מיקסים, לכן טוב להתחתן בין העדות. ככה, השתדלות וביטחון מתחברים להם, חסדי השם. אז, אבל אתה יכול לראות שתפיסת עולם בהכרח מובילה, יהיו תמיד חריגים, יוצאים מן הכלל, בהכרח מובילה לאורך חיים, אורך חיים מסוים. כן, אז הבדיחה אומרת שלאשכנזים יש תיקי השקעות, ולספרדים יש תיקי אכזבות. אז הוא, הילד מתחתן, שמע, זה 200 אלף מסבתא, עוד 100 אלף מאיתנו. אז אני מסתכל להורים, יש משהו? שטוק שטוק, אנחנו מאמנים את החתונה, תגיד תודה. כן, זה משתנה. אז כתפיסת עולם בהכרח משפיעה על אורח החיים שלנו. חייב להיות, חייב להיות. אותו דבר אנחנו נעבור הלאה. יש מחקר שנעשה לפני, וואו, כבר 100 שנים בערך, משהו כזה, פחות. מקס ובר, סוציולוג, שאמר שרואים שמדינות קתוליות עשירות פחות, עניות יותר, ממדינות פרוטסטנטיות, שתיהן בנצרות. למה? כי זה השאלה איך מסתכלים על כסף ועל השתדלות. לפי התפיסה הקתולית, נקל יותר לגמל לעבור בקוף של מחט, מאשר לעשיר להגיע לעולם הבא. פחד מוות לעבוד. לפי הגישה הפרוטסטנטית, כאשר האדם עשיר, זה סימן לכך שאלוהים בחר בו. זה עובד, אוקיי, יש דרבון. זאת אומרת, עכשיו יש חולקים, זה תזה מסוימת כאלה שאומרים שזה לא נכון, שזה לא הסיבה המרכזית. אבל רואים את זה בחוש. בואו ניקח גם כאן, ציבור חילוני, דתי וחרדי, מי מרוויח יותר? הציבור, גם כאן, נתונים שהתפרסמו שנה שעברה, אני אקרא לכם, הציבור החילוני, בממוצע, מרוויח לנפש 28,000. הציבור הדתי-לאומי, 21,000. הציבור החרדי 17,000.
מה זה ממוצע? בעל ואישה שתיים ביחד?
כן, לרוב, אתה יודע, תלוי איזה ציבור.
מה זה ממוצע לנפש שמחלקים את זה לפי
הילדים? לא, 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 ממוצע למשפחה. זאת אומרת, לא מתחלקים, אם זה מתחלקים לילדים זה לא פייר, ברור. לא, לא, הכוונה למשפחה. בעל ואישה, לא משנה כמה ילדים יש. זאת אומרת, ההשתדלות עובדת. חברים, כן, ספר העיקרים ככה, כאילו, בניגוד מופלא לרמחל. ההשתדלות מועיל. הרמחל אומר, לא שההשתדלות מועיל, לא, ההשתדלות מועיל, תסתכל במציאות, בחוש. אז נכון, מה?
זה לא קורה תמונה כמה שנכנס, אני לא שואל גם כמה יוצא.
או, מסכים? לכן אנחנו, לכן שאנחנו נדבר בעזרת השם בפעם הבאה על הביטחון, וגם פעם קודם דיברנו על זה, רגע, כמה יוצא? יש ברכה בכסף, אין ברכה בכסף. אבל לא להגיד שההשתדלות לא מועיל. לא להגיד שהכל אשליה. לא להגיד שלא משנה כמה תעבוד נגזר עליך, על כל הציבור החרדי נגזר מעט, על הציבור הדתי-לאומי נגזר זה, ככל שאתה יותר כופר נגזר עליך יותר כסף, אפשר להגיד גם סברה שתקבל צחכה בעולם הזה, למען תקבל עונשך מושלם בעולם. חבר'ה, הסטטיסטיקה לא משקרת. אל תיצרו תפיסה אמונית שמכחישה את החוש. האם זה אומר בגלל זה שאנחנו נרוץ ברדף אינסופי, נשכח את עבודת השם, כמו שאמרת, נשתגע לגמרי, חס וחלילה, חלילה וחס, איפה הביטחון בהשם מגיע לידי ביטוי בתפיסה הזאת? בהרחבה נראה בפעם הבאה. ברור, אנחנו צריכים, התפיסה הזאת היא מסוכנת, פחד מוות התפיסה הזאת. כמו שאמרנו, אתה יכול להיות, לעבוד כמו כופר, ולהגיד אני עושה את זה לשם שמיים. לפי זה, המבט על החיים משתנה לגמרי. אחי, הבחירה שלך מועילה. יש לך אחריות על החיים. זה באמת עובד. אתה לא יכול להגיד כל דבר, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. לפי זה אדם שלא עובד. ובגלל או עובד בעבודה שלא תואמת את הצרכים של המשפחה. מה אתה אומר, ריבוינו שלא אלם, איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? יש לך אחריות. יש לך בחירה. מסביע לכל חי רצון, הוא נתן לך אינטואיציה שהבחירה שלך מועילה. הוא נתן לך רצון להרוויח כסף ולפרנס את משפחתך. אתה מדכא את כל הדברים האלה? מי שמתנהל התנהלות פושעת, הוא צריך לעשות רק חשבון נפש אחד. למה אני לא עשיתי מספיק? מי שמתנהל בהתנהלות רשלנית, זאת אומרת, זה לא שהוא לא עשה כלום, אבל הוא לא עשה מספיק כנראה, הוא צריך לעשות חשבון נפש כפול. סתם לקח דוגמה. הכסף שלי, מטבעות או שטרות, לא היו בארנק, היו בכיס. צריך לשים בארנק? התעצלתי. נפל לי הכסף, עבד שטר של 100 שקל. איזה חשבון נפש אני צריך לעשות? כפול. מצד אחד, פעם הבאה לשים בארנק. מצד שני, זה לא שכל פעם שהייתי עם כסף בכיס, תמיד הוא נאבד. ולכן יש כאן גם צד רוחני שאני צריך להשתפר בו, ככל הנראה, כי ברוב המקרים זה לא קורה. אבל עדיין, ודאי שאני צריך לעשות גם השתדלות מעשית יותר. ואם עשיתי את כל מה שאני יכול, אז חשבון נפש הוא רק רוחני. כך אומר גם ספר יקרים וגם ספר העקדה. אומר בעל העקדה, איזה אמירות יפות. הוא אומר, כאשר האדם עשה כל מה שביכולתו, הוא יכול לעשות חשבון נפש ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, לאן הוא רוצה להכווין אותי, כפרת עוונות, להגיד אולי שאני צריך, אני טועה בדרך. אמנם אם מתחילה פתיותו ושכלותו ושפלות ידיו יעזבו וימסרו ביד הפגעו, אשר מצד המקרה או המזל, על בלי התאמץ למחות בו ככל מה שבידו למחות, אל תגיד מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי. אפשר הוא שהרע מידו היה לו, והשם לא ציווה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה לך את הרע הזה, אתה גרמת לעצמך. זאת אומרת, מתי אנחנו יכולים להתבונן בהשגחת השם אשר עלינו, זה מתי שאנחנו עושים כל שביכולתנו. אז אנחנו יכולים להגיד, רגע, קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? אבל כשאני את החלק שלי מפקיר, כשיש התנהלות שהיא רשלנית, ודאי בלתי אחראית לגמרי, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אתה. כי הקדוש ברוך הוא נתן לך אחריות. ואולי כאן אנחנו מגיעים לעומק של העומק. למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את המציאות? למה הוא רצה שיהיה טבע? למה הוא רצה שהאמצעים יפעלו? למה הוא לא רצה שהכל יהיה בנס? והתשובה בעצם הייתה תמונה בתוך מהלך הדברים שראינו כבר קודם לכן בקוזרי, בעל העקדה גם כן אומר את זה, הרמב״ם צועק על זה. עולם ניסי משמעותו עולם שהאדם לא יכול לפעול בו. עולם ניסי מוחלט זה אפילו אומר עולם בלי בחירה חופשית. ועולם ניסי חלקי זה אומר עולם בו האדם קטן. בו האדם לא שותף, בו האדם לא נוטל חלק. ההשקפה הבסיסית שלנו תמיד רואה בנס את הדבר הגדול יותר, בעל המדרגה הגבוה יותר. זה לא נכון. אומר רבי יהודה הלוי, האבות לא נעשו להם ניסים, ולעם ישראל כן, לא בגלל פחיתות מדרגתם, אלא בדיוק הפוך. עם ישראל היה צריך שיהיה לו נס, כדי שיאמין בהשם. רמת הדבקות של האבות בקדוש ברוך הוא הייתה כל כך גדולה, שהם חוו את חוויית המפגש דרך הטבע. זו המדרגה הגדולה יותר. נכון? ולא נשברו לרגע. אפילו מה קורה להם רק כל ימיהם. אומר המדרש שיחה רבה. הידרדרות, ירידת הדורות. דוד המלך השתדל הכי הרבה, זה המצב המתוקן של עם ישראל. הוא שותף, הוא פועל. הוא פועל עם אל. ארדוף אויבי והשיגם ולא אשוב עד כלותם. עשה יהושפט. חזקיהו, הידרדרות, עד כדי כך שחזקיהו אפילו לא אומר שירה, שוכב על מיטתו ואתה מנצח. זה הידרדרות, למה זה הידרדרות? כי אנחנו חוזרים כאן על הראשונות. זה לא צריך להאריך, כי כבר בעצם במשך חודשים ביררנו את זה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למה הוא ברא את האדם? למה הוא לא ברא אותו כמו המלאכים, מה שהרבה מאיתנו שרפים? אתה רוצה לעשות לנו טוב? תן טוב, תעזוב אותי מכל הניסיונות. הוא רצה שמדרגת הטוב שהאדם יקבל תהיה במדרגה הגבוהה ביותר, כמו שלמדנו לפי הרמח"ל. ומדרגת הטוב ביותר זה דווקא על ידי בחירתו של האדם, כי גם הקדוש ברוך הוא בעל בחירה והוא לא נכפה על מעשיו. אתה רוצה לבחור בטוב מתוך הכרה, להיות דבק בקדוש ברוך הוא? תבחר בטוב מתוך הכרה, כשם שהקדוש ברוך הוא לא נכפה על מעשיו. ולכן תהיה שותף בתיקון העולם, יש לך אחריות. ראינו במקורות הקודמים, מופיע אצלכם בדפים, ככה נרוץ על זה כדי להיזכר ביסודות שכבר נפגשנו בהם לפני כמה זמן. מקור 13, חביבה היא המלאכה, שהרי כל הבריאות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא מסר להן מלאכה אלא לבני אדם בלבד. אהוב את המלאכה בעבוד הרבי נתן, ומופיע גם בעבוד, כשם שהתורה ניתנה בברית, ככה מלאכה ניתנה בברית. כשם שנצטוו ישראל על מצוות עשה של שבת, כך נצטוו על המלאכה במחילתה. ואומר הזוהר החדש את היסוד שנפגשנו בו בהרחבה בעבר, ושם היומר אדם, או נתחיל מההתחלה, ועם כל זה צריך אדם להשתדל בדרך ארץ ולעשות איתים לתורה ולהיות עמלו בשני הדרכים האלו, מפני שהגיעת שניהם משכחת אבון, שניהם מעלימים את החיסרון שבעולם. ושם היומר אדם, הרי אני בן אבות העולם ממשפחה גדולה, איני ראוי לעשות מלאכה ולא להתבזות. אמור לו, שותה כבר קדמך יוצריך, הקדוש ברוך הוא עשה מלאכה, תלך בדרכיו. אמר לו לאדם הקדוש ברוך הוא, עד כאן הייתי אני משתדל במלאכה, מכאן ואילך אתה תשתדל בה. וזהו בראשית ברא אלוהים, קודם שיבוא אדם לעולם. אבל מכאן אני מצפה ממך שאתה תתחיל לפעול. משל, אומר למלך שהיה אחראי למדינה, ואז הוא מינה שר, מעכשיו אתם מקשיבים אליו, האחריות היא עליך. אנחנו אמרנו, אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם אמרנו, משל לילד שרוצה ללמוד תורה, אבא שלו מממן אותו שילמד תורה, הוא ילמד לימודים כדי להשיג בגרות או תואר או מה שלא יהיה. ואז הילד אומר, וואי מסכן, אבא שלי עובד כל כך קשה, אני אעזור לו. האבא מתבאס עליו, בשביל זה אני עובד, בשביל שאתה, שיהיה לך עתיד טוב, שתפתח את הרוחניות שלך, את הגשמיות שלך, מה שלא יהיה. זה המשל של השיטה הקודמת. מה המשל של השיטה הזאת? משל לאבא שנתן לבן שלו אחריות. תשמע, אתה תעשה טובה, קח את המפתחות של הרכב, תביא, אמא צריכה כמה דברים מהסופר, אני עמוס פה עכשיו וזה, תעשה לי טובה. אבא, אני בוטח בך, אני יודע שאתה מסוגל, ברור לי שאתה תעשה את זה אפילו יותר טוב ממני. בהצלחה אבא. חצוף מחוצף. ביקשתי ממך בקשה. נכון, אבא יכול לעשות לבד, הקדוש ברוך הוא לא עמוס, אל תדאגו. הוא בחר לעשות עולם חסר כדי שלנו יהיה מקום לקחת שותפות, כמו שהרמח"ל אומר בדעת תבונות, שותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל בתיקון העולם. מהי מציאות ניסית? מציאות ניסית זה מציאות בה האדם פחות פועל, הוא פחות עושה את תפקידו, אבל צריך את זה בתחילת דרכו של עם ישראל. אומר הרב קוק בעיניה, זה ילדותה של האומה. הנציב אומר, ראיתם אותו, דברים נפלאים נוגעים בדיוק באותן יסודות. עם ישראל לקראת הכניסה לארץ, פתאום הבאר מגמגמת, פתאום הלחם כבר קלוקל, המן יש לו טעם לא טוב. למה? משל לתינוק שנגמל מחלב אמו, זה כבר לא טעים לו, הוא כבר צריך לאכול אוכל אמיתי. שלב המדבר הוא שלב הינקות, הכל ניסים, האוכל בנס, ההנהגה בנס, הביטחון בנס, הכל בנס. ככה זה תינוק, אצלו הכל ניסים. ככל שעם ישראל יותר מתבגר, ככל שילד יותר מתבגר, אתה רוצה יותר שהוא ייקח אחריות על חייו, שהוא יהיה שותף. המדרגה הניסית היא מדרגה שיש לה חסרונות. מדי פעם נס לחיזוק האמונה, למען הגויים, כל מיני דברים כאלה, בסדר. אבל נס כדרך חיים? זוהי הקטנת האדם. זה פספוס מטרתו של העולם. נתתי לך אחריות, אתה מחזיר את זה אליי? אני בוטח בך אבא, יהיה בסדר. תגידו, יכול להיות שלפעמים האבא, הרי אבא יכול לפרנס את הילד שלו, אבל הוא רוצה שהילד יהיה עצמאי. בשביל זה חינכתי אותך, לשם אני מוביל אותך. ולכן, כגודל התבגרותו של עם ישראל, כך מיעוט הניסים ולקיחת האחריות שלו עצמו. זו המטרה, להיגמל מהנהגת הנס, לפעול יותר בעצמנו. ולפי זה אני בוטח בהשם. מה זה אומר אני בוטח בהשם? אני בוטח בו בשני מובנים. שוב, בהרחבה נגיד, נדבר על זה בפעם הבאה, אבל בתור בסיס, אני בוטח בו איפה שאני לא מסוגל. אבל יותר משאני בוטח בו איפה שאני לא מסוגל, וזה כבר החלק שלו, אני בוטח בו שהוא לא סתם נתן לי כוחות. שהוא לא הביא לי כוחות חיים שהם יהיו כאשליה ואני לא אמור לעשות איתם דבר. שהוא לא נתן, שהוא לא ברא עולם עם בחירה חופשית ועם יכולת של האדם לתקן אותו גם ברוחניות וגם בגשמיות. ואני אומר, לא, 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 לא. אני, בגשמיות אני סומך עליך, ברוחניות. עכשיו, שוב, יש לנו כאן מקורות חזל. יגיעת שניהם השכחת עבון. הזוהר מנחה את האדם, תיקון העולם לא רק ברוח, אלא גם בחומר. איך אתה מעז להשליך את זה בחזרה על הקדוש ברוך הוא? מה המינונים בתיקונים בין רוח לחומר? אמרנו, משתנה בין אדם לאדם. אבל זריקת האחריות על הקדוש ברוך הוא, לא ביטחון, אלא הוללות ומסע כלפי מעלה. ככה הרב קוק בעיניי מגדיר את הדברים. הוללות, כי זה הפקרות, כי בסוף זה לא יעבוד לך. אתה סובל, כי אתה גורם לעצמך לסבול, ולסובבים שלך, לסובבים אותך. ומסע כלפי מעלה, לא תנסו את השם. מה זה לנסות את השם? זה במקום בו הוא נתן לך דעת להיזהר מסכנות ולהרוויח את כספך ביושר וכל הדברים הללו. במקום הזה אתה אומר, לא, 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 אתה תעשה לי. זה לא תנסו את השם. למה זה נקרא לנסות את השם? זה כמו שהילד נכנס לאיזה צרה ובונה על זה שאבא שלו יציל אותו. אבא יכול להציל אותו או לא יכול להציל אותו? בטח יכול להציל אותו. אבל יש פעמים שהוא אומר, אני לא רוצה להציל אותך. תלמד לבד בדרך הקשה. מה זה לא תנסו את השם? זה להכניס את הקדוש ברוך הוא במקום, לא בו הוא לא יכול חלילה. בו הוא לא רצה שהעולם יתנהל ככה. הוא לא רוצה שתנסה אותו. במקום בו אתה לא יכול, שם תפתח בהשם. במקום בו זה ה-50% שאתה צריך לקיים בהשלמת העולם? איך אתה מעז? איך אתה מעז עכשיו לפתוח בקדוש ברוך הוא? מי נתן לך את הזכות הזאת? אתה מחטיא את יהודך בעולם. בשביל זה הגעת לכאן, להחליף במרכאות, להיות שותף בצורה יותר מדויקת את ההנהגה הניסית של הקדוש ברוך הוא. אתה תפעל את הניסים. אתה צריך לעשות. לפי זה, הנהגת הטבע היא מעולה הרבה יותר, כי בה האדם חווה חוויית מפגש עם הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. הוא לא צריך איזה הבזק של הנה אלוקים. אלא כאשר האדם חווה את החוויה שהכוחות של, שקיימים בו הם המשך מעשה אלוקים בארץ, וואו, זה מה שנדרש מהאדם. זה מה שנדרש מהאדם. ואז, כן, זה, תגידו, יש לי דם פה או אין לי דם? אדם בריא, הוא מרגיש חיוניות, הוא מרגיש זרימה, הוא מרגיש חום, הוא יודע שיש בו דם. אדם חולה צריך לדקור, שפריץ של דם, פה יש דם. זה נס. נס, הנה, פה יש אלוקים. אדם שמצליח לראות את זה שהטבע הוא מעשה השם, והוא רצה שככה העולם יפעל, והוא רצה לתת אחריות לאדם, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא במקרים החריגים. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. והוא לוקח אחריות. ולא סתם שהוא לוקח אחריות, הנקודה בה אולי השיטה הזאת הולכת לקצה בצורה הרחוקה ביותר, שהוא לוקח אחריות אפילו במקום בו אחרים כבר היו מתייאשים. כי הוא יודע שיש מי שיעזור לו. הוא יודע שהוא לא כאן לבד. הוא יודע שהכוחות בהם הוא פועל, הקדוש ברוך הוא עומד מאחוריהם. ולכן אומר הרב קוק, התפיסה האמונית הבעייתית והשטחית, זו אותה תפיסה שהביטחון חלילה אמור לגרע מכוחו של האדם, להקטין את נוכחותו. וזה בדיוק הפוך מכל רצון הקדוש ברוך הוא בבריאה. אז איפה הביטחון מגיע? אז זה בדפים, מי יש לי כאן, אני לא מוצא את זה עכשיו, בלנבוכי הדור. מי יש לו כאן את הדפים האחרים? משום הזה פתאום חמק ממני. הנה, מצאתי, בסדר. נסיים עם המקור הזה. הידיעה שהכל ביד השם ולתכלית נשגבה והבטחה שאנו בטוחים, כן, טוענים הציבור החילוני. מה זה להיות דוס? זה להיות רפוי, זה להיות חסר אנרגיות, זה להגיד הקדוש ברוך הוא יעשה הכל, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ. הידיעה שהכל ביד השם ולתכלית נשגבה והבטחה שאנו בטוחים שנשוב אל מכוננו ואדמת קודשנו, היא החלישה את ההשתדלות וגרמה לשכך את הזריזות. וכי בשביל כך יצר השם יתברך כוח הביטחון בנפש, כדי להמית את האדם או את האומה במידת העצלות והייאוש? יעלה על הדעת? כולם יודעים שהעצלות זו מידה רעה. כולם יודעים שחוסר אונים זה דבר שאתה לא רוצה לחתור אליו. רואים את הדתיות באופן הזה, ובועטים בה. מידת הביטחון בעיקרון היא שורש היסוד הגבורה והעוז. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הגביר חוצפה בעקבה דמשיכה. בשביל לעלות לארץ ישראל, בשביל להקים את המדינה, מה צריך? שיכפרו באמונה כדי שיתחילו לעשות. איזה דבר עצוב זה. למה הקמת מדינת ישראל הייתה צריכה להתגלגל על ידי תהליך ציוני חילוני? למה לא זכינו? אומר הרב טייכטל, בהם הבנים שמחה. מה לעשות שכולם חשבו, או רבים, חשבו שהגאולה תהיה בדרך נס? רבים אחרים מגדולי ישראל אמרו, לא, זה יהיה בדרך הטבע, תשתדלו. והדבר הזה מנע מהם להשתדל. אומר, מי ייתן לכם את הכוח לעמוד בבית דין של מעלה? הוא אומר, בבית דין של מעלה, ולהגיד, איך לא הייתם שותפים לדבר הזה? ואתה אמרו נה החרדים, ולא ידעתי אם יוכלו באיזה פעם לתרץ עצמה לפני בית דין של מעלה, על מניעתה מלקח חלק בתנועת בניין הארץ, ונתנו אוזן קשבת לכל קריאתם של צדיקי הדור הנעל, אלה שאומרים שזה יהיה בדרך הטבע. ואתה שהם עצמם התייצבו מרחוק, אין להם להתפלא ולשאול שאלות על זה ועל זה, כי הם החייבים בדבר. למה לא הייתם שותפים? איך המדינה הייתה נראית אם רוב ירי שמיים היו עולים? כן, אחד מאדמו"רי חב"ד אמר, אך בילו, תנועת בילו, בית יעקב, לכו ונחה, אם רק היו מוסיפים באור השם, אם רק היו מוסיפים באור השם. ועל זה צועקים אנו ואומרים, כמה היו הבילויים? אתם יודעים? כמה עשרות אנשים? כמה היו חבדניקים? אלפי, עשרות אלפי חסידים. אם הם היו מגיעים לארץ, לא הבילויים היו צריכים להוסיף את באור השם, אנחנו היינו מוסיפים את באור השם, מאזן הכוחות היה משתנה לחלוטין. נוצר תאנה יאכל פריה, מה שאתה בישלת, אתה תאכל. אז איפה הביטחון מגיע כאן, הולך הרב קוק לקצה? זה לא רק שהוא לא מחליש את ההשתדלות שלך, בדיוק להפך. הוא מגביר את ההשתדלות שלך גם כאשר יש אחרים שאיבדו את התקווה. כי אתה יודע שאתה לא לבד. ואתה יודע שגם אם הבריטים יעצרו אותך מיליון ואחת פעמים אתה תמשיך, וגם בתור תנועת ההתיישבות בסבסטיה, שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם דוחקים אותך למטה, אתה פועל מתוך אמונה. ולכן אתה משתדל יותר, אפילו במקום שמישהו אחר כבר היה מתייאש. דהיינו, האמונה לא רק שהיא לא מקטינה, והביטחון לא רק שלא מקטינים את האדם, אלא מגבירים את עוצמת כוחו והלך רוחו וביטחונו העצמי. ככל שאני יותר בוטח בהשם, אני יותר בוטח בעצמי בכוחותיי, כי אני לא לבד. ואני לא פועל כאדם פסיבי, אלא אני פועל מכוח הקדוש ברוך הוא, כי הוא נתן לי את התפקיד הזה. אז אם אנחנו מסכמים ואוספים את הדברים שראינו היום, בניגוד לתפיסה שאומרת שהביטחון מקטין את ההשתדלות, וההשתדלות היא רק לצאת ידי חובה, והדברים לא פועלים באמת בטבע, והמציאות היא אשליה והכל בעצם נס, באים גדולי ישראל, כמעט הייתי אומר רובם ככולם, ראשונים ואחרונים, וצועקים ואומרים, לא כך הוא הדבר. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד תפיסה אמונית של האדם שסותרת את חוויית חייו, את תחושיו, את שכלו, לא סותרת את המציאות. הקדוש ברוך הוא, כשם שהוא מקור התורה, כך הוא מקור האינטואיציות שלנו, השכל שלנו והחוש שלנו, והמציאות כולה. ולכן, באמת, הקדוש ברוך הוא פועל בדרך האמצעים. באמת מעשי האדם בחיריים. אז דבר ראשון, היתרון הראשון של השיטה הזאת, תפיסה אמונית שהיא באמת מתיישבת בחיים של האדם. דבר שני, אנחנו מדברים על לקיחת אחריות אמיתית של האדם, ולא לזרוק את הדברים כלפי מעלה. שאמרנו שכאשר אדם זורק את הדברים כלפי מעלה, יקרו באמת דברים כמו שהוא מתנהל בהם, אבל זה לא כי הקדוש ברוך הוא רצה. הפוך, כי אתה הפקרת את תפקידך בעולם. כי לפי זה מטרת הבריאה זה לא רק שתשב ותלמד תורה, מטרת הבריאה היא שתתקן את העולם. איך מתקנים את העולם? בחומר וברוח. בשניהם, המינונים משתנים מאחד לאחד. אתה צריך להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. זה לא שהקדוש ברוך הוא עובד ורוצה שאתה תשב ותלמד. הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, עכשיו תורך, תתחיל לעבוד. לי יש 50% שלי, אני עשיתי אותם. מדי פעם צריך אותי, אין בעיה, אתה לא יכול, אני אצטרף. אבל אני רוצה שאתה בעיקר תעשה את מטרתך. אז הגדלת האדם, לקיחת אחריות וחוויה של קרבת אלוקים תמידית שפועלת יחד עם האדם, ולא רק מדי פעם שקורה איזה נס בניגוד לטבע. במילים אחרות, ביטחון שמעצים את האמונה התמידית, את האחריות, את האדם, ולא חלילה מקטינים את כל אלו. אז נסיים רק בשאלה לפעם הבאה. אז וחוויית קרבת אלוקים תמידית. ואז רק נסיים עם שאלה חשובה, שתי שאלות, שבהם נעסוק בפעם הבאה. שאלה ראשונה, איפה הביטחון מגיע לידי ביטוי בעמדה הזאת? אז אמרנו שני דברים קטנים, אמרנו איפה שאין לך יכולת, וגם על מנת להגדיל את המאמץ שלך מתי שאחרים מתייאשים. אבל שאלתם בצדק, אוקיי, האם נגזר עלינו לפי שיטה זו, שרבים מגדולי ישראל הולכים בה, לחיות כמשוגעים? האם האדם חלילה עלול לשכוח את עצמו בעבודה לפי שיטה זו, כי הוא צריך להשתדל בכל מאמצי כוחו, ולשכוח את משפחתו ודברים אחרים, כי מה לעשות, אני צריך לתקן את העולם גם בחומר? זו קושייה ראשונה. קושייה שנייה, איך יכול להיות שבדבר כל כך יסודי, יש פער כל כך עצום, בין שתי שיטות, ואנו הבאים, מה עושים עם הדבר הזה? האם יש אפשרות להשכנת שלום? בעזרת השם בפעם הבאה.